תמר גור קראוזה היא האישה שחיתנה הכי הרבה זוגות בישראל, והיא רבה רפורמית. בואו נתעכב על זה רגע. היא אישה שעורכת חופות, ועברה הסמכה לרבנות בתנועה הרפורמית. והיא גם ג'ינג'ית. ממש. כל אחת מהזהויות האלה כרוכה בהרבה מאוד אומץ. האומץ לגלות את היהדות כבת למשפחה חילונית לגמרי שנבלה מזה, לחתן זוג חברים בגיל 22 למרות שהיא לא עשתה את זה אף פעם, ולהיכנס לאחד התחומים היחידים שעדיין שמורים כמעט רק לגברים. כן, גם בתנועה הרפורמית. חוץ מזה, תמר היא מנחת סדנאות, מלווה זוגות, הקימה את מקום לזוגיות, מרחב ללמידה והתפתחות זוגית. היא נשואה לאריאל ואימא לאביגייל ונעמי. אנחנו בפרק 31 של ביסמוט ויפרח, הפודקאסט שייתן לחומץ. איתי כאן כנרת יפרח.
איתי כאן הדר ביסמוט.
שנתחיל?
נתחיל. אנחנו מתרגשות, כמו שאת רואה, כן. כל פרק מחדש.
איזה כיף, זה אומר שאתה במקום הנכון.
ועוד אחרי הקורונה הזאת, הכל היה באונליין, זה היה נורא, נורא, באמת. כאילו הצלחנו, אבל זה היה נורא. אוקיי. רגע לפני שאנחנו מתחילות, אנחנו מזכירות שיש לנו קבוצה בפייסבוק שנקראת ביסמוט ויפרח. לקבוצה נכנסים עם סיסמת כניסה שמשתנה מדי פרק. הסיסמה של הפרק הזה היא סוכריות גומי.
שלום תמר.
שלום.
מה נשמע?
בסדר, מה שלומכן?
טוב מאוד. מעולה. תודה רבה רבה שבאת לפה.
תודה שהזמנתם אותי, אני מאוד מתרגשת.
גם אנחנו.
אז ספרי לנו רגע על הזוג הראשון שחיתנת. איך זה קרה? מי הם היו? איך זה היה לך?
אז הזוג הראשון הייתי בת 22, ממש צעירה.
בת כמה את היום?
בת 33. זה היה זוג חברים שלי שהתחתנו, ואז הם אמרו, טוב, אנחנו צריכים שתעזרי לנו ללמוד את הטקס, את הדבר הכי קרוב ליהדות שאנחנו מכירים, אז תלמדי אותנו לחתונה. אז אמרתי, אוקיי, בסדר, ואז הלכתי ללמוד, ממש ככה, נכנסתי לעומק של הדבר הזה, אני משוחחת ויושבת וקוראת, ומלא מלא פורומים, ומלא מלא מלא, הלכתי לספרייה, לפתוח ספרים, כאילו, ממש נכנסתי לזה מאוד מאוד חזק.
כבר היית רבה אז, או שעוד?
לא.
אוקיי.
ידעתי שאני רוצה להיות רבה, כנראה בהמשך, אבל הייתי אז בעולם הזה, ואז באמת תוך כדי הלימוד, אמרו לי, טוב, אנחנו גם רוצים שתחתני אותנו. זה היה מאוד מאוד מרגש, אני זוכרת, לא ישנתי, זה 3 ימים לפני.
מיד הסכמת?
כן.
וואו.
ממש, יש לי נטייה לעשות את זה. כזה להגיד כן, וסבבה, ואז להתחיל להיכנס, להגיד, אוי, לא. אז, אבל כן, מיד הסכמתי, ודווקא שם אפילו לא עלה אוי, לא, תוך כדי, זה באמת נשאר מאוד מאוד מרגש, וגם נראה לי מאוד הגיוני. היום אני מסתכלת על זה, נראית, יו, איך העזתי, אני זוכרת את עצמי, וכזה שומעת לופים של הברכות, איך שרים אותם, ושר אותם לעצמי, עוד פעם ועוד.
זה גם מעמד כזה מאוד, את בתוך המאורה הקדוש הזה שלהם, זה חתיכת מעמד.
נכון, ממש, וזה אני באמת יכולה להגיד לך שאני עד היום מרגישה. זה עדיין מאוד מרגש אותי, אני עדיין מאוד כל פעם באיזה כזה, באיזה התרגשות. בדיוק לא מזמן כתבתי איזה פוסט על זה שאני תמיד לפני בסטרס היום. סטרס של קלה 3 פעמים בשבוע. שיהיה איזה גביר טוב, שכולם אכלו מספיק, שאין פקקים, כאילו אני באיזה סטרס, ממש מחזיקה איתם את הסטרס. ואיך שאני אומרת, ערב טוב, ברוכים הבאים משהו בי, זאת אומרת, הוא מעל הזמן. נרגע, אני שם, אני בבינג, אני בשום סיטואציה אחרת בחיים שלי, לא בבינג, כמו שאני בחופות. קשה להסביר את זה, אבל אני ממש, אני כזה ג'ינג'י, את השמש תמיד מציקה לי, אני מתחיל, לא חם לי, לא קר לי, אין לי פיפי, אני לגמרי שם. וזה היה ככה כנראה מהרגע הראשון, גם בחופה ההיא, הרגשתי שאני בסטרס התרגשות אימים עד השנייה שזה התחיל, וכשזה התחיל הייתי שם. אז זה הזוג שלי, החברים הראשון שחיתנתי, וזה היה מאוד מרגש, ואז בסוף החתונה שלהם ניגש אליי זוג, ואמר, אנחנו גם רוצים שתחתני אותנו. אז אתם, לא, לא, התבלבלתם, זה לא סיפור שלי, אני לא שם, הם זוג חברים, אני אומר, לא, לא, בבקשה, אנחנו ממש רוצים, שמענו לתהליך, וככה זה המשיך, ככה זה גדל לו.
אז בעצם התחלת לחתן זוגות לפני שבכלל היית רבה.
נכון, אני אפילו אגיד שכשנכנסתי ללמוד רבנות, הייתי כבר די בתוך עולם החתונות, והיה מין חוק כזה של סטודנטים אסור לחתן.
מה אתם אומרים?
כן, ואז הם אמרו לי, אוקיי, אז רק תדעי. צריכה להפסיק לחתן, רק תדעי. אז אמרתי, מה? זה נראה לכם הגיוני? ואז אמרתי, טוב, אז אני לא באה ללמוד. אמרתי, אני באה, לא, לא אפסיק את מה שאני הכי אוהבת לעשות בעולם, כי אני באה ללמוד ולהעמיק אותו. ואז הם שינו את החוק.
די.
כן, אז בגדול אני כבר 11 שנה מחתנת.
אני רוצה להגיד שאני גם חיתנתי פעם. כן, פעם אחת. זה כיף מאוד. אני קצת מצטערת שזה היה לפני שהתחלתי להרצות, כי נראה לי שהיום הייתי עושה את זה הרבה יותר טוב. אבל חברה שלי, היא התחתנה עם ג'ון מרפי, שכמובן שבארץ הם לא יכולים להתחתן עם אף רב.
נשמע כך.
היא ביקשה לי, נכון, טלינקה, אני מקדישה לך את ה... אז כן, אז היא ביקשה ממני לחתן אותם, ושוב, מצד אחד למה אני, ומצד שני, כן, בטח, מה, זה מדהים. ולהכין את הטקס, ויחד איתם ולתכנן וזה, והיה נורא 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 כיף. אני אומרת את זה כי את כתבת לנו לפני כן, שנתת לעצמך להקשיב למי שמאמין בך.
וואו, כתבתי את זה, זה משפט ממש יפה.
זה משפט מהמם, את נתת לעצמך להקשיב למי שמאמין בך. אז כן, זה מה שהרגשת שם?
כן. הם באמת, הם גדולים אני בתשע שנים. זה היה שם איזה אמון מלא, ואת החתני אותנו ואת הובילי אותנו. כן, אני חושבת שהיום כשאני מסתכלת, אני אומרת, איך העזתי? אז אני מרגישה שהם נורא האמינו בי, אז אני גם מאוד האמנתי בזה. וגם נראיתי לי מאוד מתאימה לתפקיד. למרות שבאמת היום זה, גם הייתי עושה את זה אחרת, וגם זה נראה לי מוזר, אבל אני מרגישה שזה באמת משפט שמוביל אותי הרבה. זאת אומרת, החוויה הזאת של, אוקיי, נותנים בי אמון, אז כנראה שיש סיבה.
טוב, רצנו ממש 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 מהיר קדימה. עכשיו אנחנו נעצור שנייה ונחזור אחורה. את לא גדלת בבית דתי או רפורמי בשום צורה, נכון?
לא, גדלתי בבית ממש חילוני למהדרין כזה. זה לא היה קיים בבית שלנו, דתי, אחים שלי אפילו עשו בר מצווה.
אה, וואו.
כן, כזה. בית מאוד ישראלי, גם מאוד טקסי. זאת אומרת, היו לנו כל מיני טקסים, אבל לא קשורים לעולם היהודי, יותר קשורים לעולם הקיבוצי. וכשהייתי בת 16, אז נסעתי למשלחת לחול, ושם גיליתי את היהדות פעם ראשונה, זאת אומרת, הייתי פעם ראשונה בחיי בבית כנסת.
דווקא בחול.
דווקא בחול. ובשולחן שבת, ואני זוכרת שהייתי ב... מה זה הדבר הזה? זה מרגש אותי. כאילו, זה עשה לי משהו על להתלבש לשבת, הבית כנסת, שמצד אחד אמרתי, אתם לא תגידו לי לקום, כאילו הייתי בהתנגדות של המשפחה שלי כזה, שמי מכריח אותי איך לבית כנסת, ומצד שני זה היה לי ממש נחמד. וגם השולחן שבת, אני מאוד אוהבת שירי, כאילו שם משהו שהלך איתי. וחזרתי לארץ, והלכתי לחפש איפה ללמוד עוד מהדבר הזה, משהו. הגעתי במקרה לתנועת נוער נועם, תנועת נוער של התנועה הקונסרבטיבית. איזה חבר אמר לי שהוא שם ואני אבוא, אז באתי, ואז ישבנו, ואז מסתבר שאתה פגישת מדריכים. אז אמרו, טוב, אז רוצה להישאר להדריך פה? למה? למה לא הייתי בתנועה הזאת, אבל כן, סבבה.
אני מזהה פה,
הייתה לי תחושה. הייתה לי תחושה שזה הולך לכיוון הזה. כן, כן. זה היה כזה, וואי, כן, נעים לי פה. ונשאבתי לזה ממש, תוך מעט מאוד זמן. אני זוכרת חוויה של פעם ראשונה של סמינר ארצי, והם יושבים ועושים תפילה, ואני יושבת שם, ואיזה חוויית, מה זה? זה מצד אחד זר לי, ומצד שני מדליק אותי. ואז ממש נכנסתי לעולם הזה.
את יודעת מה הדליק אותך שם? כאילו, הרי שתינו עשינו את הדרך ההפוכה הרי.
כן.
אז כאילו,
לא, יותר מזה, אני אגיד לך, הייתי ללכת לבית כנסת, למסתירה חצאית בתיק. לא להגיד להורים שלי שאני הולכת לתפילה, או לא להגיד לחברים שלי, הייתי כאילו הולכת לתפילה, ואז מבקשת מחברים שיבואו לאסוף אותי במרכז חורב ממול, למסיבה או הבית החזרה. זה ממש עולם שהסתרתי תקופה.
למה הסתרת?
כי זה באמת באתי מעולם שזה דעתי דבר היום ונורא שצריך להתרחק ממנו. וזה באמת, כשהם גילו, זה באמת היו תגובות. שחזרתי בתשובה, שאיזה פחד, אבא שלי לא דיבר איתי תקופה.
את רצינית?
כן, עד שאני לא אעזוב את השטות הזאת, היא הטיפשית. באמת מאוד מאוד רחוק מהמשפחה שלי. וגם אני אגיד שהעולם היהודי שאליו נכנסתי, שהוא עולם היהודי הקונסרבטיבי, הליברלי, אנשים לא יודעים לאכול אותו. אני חושבת שמבחינת אמא שלי חזרתי בתשובה, והיא בפחד היום, שעוד רגע אני לא מדברת איתה ומחליפה לה את המטבח ו... עכשיו, אני זה בכלל לא היה סיפור. אני אהבתי את הבית כנסת, את התפילות, את להתלבש לשבת, את הטקסיות. זה מה שאהבתי. את ההפרדה בין קודש לחול. את הקהילתיות של השירים. זה קשור לזה שאני גם נורא אוהבת שירה בציבור. תשב לי על אותם מקומות.
גם אני ממש אוהבת את השירה. אני הכי אוהבת ביום כיפור. יש מין רגע כזה, כאילו, ממש חזק, שכולם שרים ביחד. אני כל כך נהנית מזה, אפילו שאני לא הולכת לבית כנסת, אבל אני אצל ההורים, שומעים את השירה עד הבית, ואני כל כך נהנית מזה, יש בזה משהו חזק בטירוף.
ממש, וגם אני שרה, אז מהר מאוד נכנסתי להיות חזנית, וכאילו נכנסתי זה מאוד מאוד חזק, למדתי את כל התפילות, למדתי את כל החוקים, אני באמת קצת קשה לי להסביר את זה, והייתי פריקית של זה.
ואז איך נראה יום שישי אצלכם בבית? כי את נערה, את גרה עם ההורים, נכון? איך זה נראה? אז כאילו שאת כן מאוד אוהבת ורוצה את זה, אבל הבית לא, אז
אחרי שזה הפסיק להיות הסתרה, אז זה נהיה שמחכים לתמר כי היא הולכת לבית כנסת, ועם הזמן זה גם נהיה שנותנים לה לעשות קידוש, שבהתחלה זה היה מאוד, טוב, אני צריכה את האחים שלי, אני מאמין, תעשי את השטות הזאת שלך, ובוא נסיים, ואני הרבה פעמים אומרת ברכות המזון אחרי האוכל, כל מיני דברים כאלה, והיום נגיד זה כן מאוד חשוב לאחים שלי, שמול הילדים שלהם אני יהיה קידוש, וזה עדיין הקטע של תמר, כן?
אבל הם נהנים ממנו.
כן, רוב הזמן אני חושבת. אבל באמת, זה באמת אחר, זה באמת תמיד היה קצת פלוקלורי, מיישר אמוני או הלכתי. זה מאיזה מקום שיש משהו נורא יפה בהפסקה הזאת, ברגע לפני שמתנפלים על האוכל, כל מיני חוויות שהדבר הזה מייצר, שהרגשתי שהן מאוד משמעותיות.
מאוד מתחברת. יש לי שאלה שהיא קצת צהובה.
כן.
איך הם גילו ההורים שלך?
לא, בסוף סיפרתי להם.
את סיפרת להם?
כן, כן. Okay. זאת אומרת, לאט לאט, אמא שלי ידעה שאני בנועם, בתנועת נוער, ואז לאט לאט סיפרתי לה, לאמא שלי היה יותר קל, גם הבאתי אותה לראות אותי חזנית, ושיטה ביום כיפור שהייתי חזנית, והיא מאוד מתרגשה, היא נפטרה שנה אחרי זה, אז מבחינתי זה יושב לי מאוד חזק. היה בה איזה אישרור של הדבר הזה, וגם בצבא היא שלחה לי, ביקשתי ממנה שישלח לי סידור, שאלה אותי בתחילה, מה זה? איפה קונים את זה? ואז היא שלחה לי, ואני זוכרת, כתבה לי עליו, איתך בכל החלטה שתלכי, וזה מבחינתי היה משהו מאוד משמעותי. זהו, אז מה שהיה זה שלפני הצבא הלכתי למכינה קדם צבאית, הלכתי למקום של דתיים וחילונים, זה היה לי נורא חשוב, ואמרתי, החבר שלי בתיכון, אף אחד לא מבין אותי, אני חיה פה בכמה זהויות, סוף סוף אני אבוא לאנשים דתיים, והם יבינו מה אני רוצה. ואני זוכרת את ארוחת שבת הראשונה שישבנו, ואז הגיע הזמן שצריך לברך ברכת המזון, והם סופרים, והם מדלגים מעליי. ואני אומרת לו, למה דילגת מעליי? אז הוא אומר, אני סופר גברים, לזימון. אני אומרת לו, מה? מה זאת אומרת?
באמת לא ידעת?
באמת לא ידעתי. וזה היה רגע שאחרי זה השתלב למגוון רגעים, שקודם כל פתאום הבנתי שאני אנדרדוג בעולם היהודי, שיש אנשים שהם באמת לא חושבים שזה בסדר שאני חזנית. היה עוד איזו סיטואציה שהלכתי לבית כנסת, ושוב חילוני, בעמק חפר, עליתי לעזרת נשים, שזה גם היה לי מוזר, ואז הם יושבים ואומרים, מה יהיה? אנחנו רק 9. ואני אומרת לעצמי, יאללה, הם ממש מתעלמים ממני. פתאום חשבתי כמה הם התאכזבו שנכנסתי, שנפתחה הדלת ונבח הגיעה אישה. זה היה רגע מאוד מכונן בחיים שלי, ובהבנה שלא יכול להיות שהעולם היהודי היפה הזה, שאני כל כך אוהבת, בשמו אני צריכה לוותר על ערכים של ליברליזם ושוויון, שאני כל כך מאמינה להם, שגדלתי בהם. זה לא יכול להיות שזה המצב. ושם, באמת במכינה, התגבשה בי מאוד הזהות הרפורמית שלי, ההבנה שצריכה להיות פה גם יהדות אחרת, צריך להיות פה מקום לנשים, ואם צריך ככה, זה צריך להיות בהנהגה, והנהגה היא הנהגה רבנית, אז אני צריכה להיות רבה. שם זה היה, אני הולכת להיות רבה, גם בצבא הייתי במקום עם הרבה מאוד דתיים, אז כבר אני, כל מקום שאת הולכת, את גם הייצוג של הקונסרבטיבית, סלש הרפורמית.
וזה לא משהו שהרתיע אותך? כאילו כשראית את זה, שראית שהם לא סופרים אותך, או שהם, כאילו אמרת לרגע, טוב, אז אולי זה לא המקום?
לא, זה לגמרי מסוג הדברים שגורמים לי ל... זה מקום מאוד מאוד לא קל להיות בו. כאילו, החוויה הזאת שהמשפחה שלי והבית שגדלתי בו לא מבינים מה אני רוצה מהם, וגם האורתודוקסים לא מבינים מה אני רוצה מהם, או בכלל לא חושבים שהרבה מהם, שדרכי היא לגיטימית. זה עשה כמה דברים, זאת אומרת, זה גם יצר אצלי אמונה מאוד גדולה בדרך, והבנה שתפגשו אותי ותבינו. הנה, אתם חושבים שזה הורס את העם היהודי ושזה מרחיק אנשים. הנה, אני בחיים לא הייתי פוגש את העולם היהודי אם לא הייתה לי את האפשרות של קהילה קונסרבטיבית. וגם אני לא אדם של ריב, אז זה לא קל לי להיות במקומות האלה. אבל זה כל הזמן היה איזה חידוד של אמונה בדרך, שזה נורא נורא חשוב, שיש כל כך הרבה בורות בתחום הזה, וכל כך הרבה, לא רק בורות, דמוניזציה. היא ממש שנאה שמחנכים עליה, על רפורמים. כן? ואז השתחררתי מהצבא. טוב, אני צריכה להיות רבה. אז התקשרתי להם.
מי זה להם? מי מתקשרים כדי להיות רבה?
כתבתי בגוגל. מצאתי שיש שני מקומות להכשרת רבנים בארץ. אחד מהם זה שכטר קונסרבטיבי, והשני זה HUC רפורמי. שאלתי אותם, מתי אפשר להתחיל לבוא ללמוד? אז אמרו לי, במה יש לך תואר שני? אז בשביל ללמוד רבנות צריך תואר ראשון, תואר שני, ואז 5 שנות הסמכה. כזה, אוי, צריך תואר שני? לא, אין לי תואר שני. טוב, אני אעשה תואר שני, ואז מתי אני יכולה לפנות אליכם, באיזה שלב? אמרו לי, אם סיים תואר ראשון, תוכלי לפנות אלינו לעשות תוך כדי תואר שני. אמרתי, טוב, בוא נדבר עוד 2. זהו, ואז יצאתי במסע, הלכתי ללמוד תואר ראשון, ואז עוד תואר שני, תוך כדי, ואז עוד 5.
זהו, לפני שהגעת לפה, דיברנו על זה שלשתנו, אני רציתי להיות אדריכלית, כל התיכון שלי, וסרטטתי בתים וזה, והייתי תוכנית להיות אדריכלית, ואז בסוף גיליתי שזה, התואר הוא זה 4-5 שנים, ואז יש לך עוד איזה 2-3 עד שמותר להתחיל לעבוד, ואז יש לך עוד איזה הכשרה נורא ארוכה, אמרתי, טוב, אז לא, אני אחרי לעשות משהו אחר.
אני תמיד רציתי להיות רופאה, ואז אמרתי, כל כך הרבה זמן, מה נסגר? ואז היה לי את זה גם עם פסיכולוגיה, אמרתי, אני הולך ללמוד פסיכולוגיה, ואז אני הולך ללמוד, ואז אמרתי, וואו, כמה צריך ללמוד עד שמתחילים לטפל באנשים, אין לי סבלנות לכל התהליכים האלה.
זהו, ואז אמרנו, וואי, את כאילו אמרו לך תואר ראשון, תואר שני, הסמכות, ואת כאילו, אוקיי, יאללה, בואו נתחיל. מה למדת, תואר ראשון ושני?
אז תואר ראשון למדתי חינוך דמוקרטי, והיסטוריה ומקרא, ששוב, זה גם בפני עצמו היה תואר מקסים ומלמד.
נשמע מרתק.
ממש, הרבה מהזהות הפמיניסטית והביקורתית שלי, ושאת החינוך שאני התעצבו שם. ותואר שני, אז למדתי תואר ביהדות ארצות הברית. באוניברסיטת חיפה.
רלוונטי.
זה חלק מהחובה של לימודי רבנות, צריך תואר שני רלוונטי. וזהו, במקביל באמת 5 שנות לימודים, ועוד מבחני הסמכה, שזה לרבנות. ובמקביל למדתי הנחיית קבוצות, והנחיית זוגות, וכל מיני דברים שכזה מסלולים של לימודים על הדרך. אני מאוד אוהבת ללמוד, באמת מאוד אוהבת.
נשמע ככה.
כן. כאילו מין משוג הדברים שוואלה, תנו לי תמיד ללמוד.
וכל השנים האלה את לומדת ולומדת ולומדת, ואת עדיין רוצה להיות רבה ולחתן זוגות, כאילו הרצון נשאר כל הדרך פשוט?
לא, 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 היו כמה פעמים בדרך שהרגשתי שזה טעות, או שזה באמת ממש ארוך בשביל משהו שגם ככה אני עושה, אז למה אני צריכה ללמוד את זה? ויש לזה כל כך מעט הערכה מסביב, כאילו אנשים אומרים לי, את גם לומדת את זה? זה גם עבודה? כאילו, תת, אני לומדת עכשיו 10 שנים, זה לא רפואה, שבסוף אומרים לי, וואו, סחתן. מין חוויה של פער מאוד גדול.
כלומר, את לומדת 10 שנים בשביל משהו שאחר כך שואלים אותך אם זה בכלל מקצוע.
כן, כאילו, אם למדתי את זה בכלל, מבינה? או מה אני עושה באמת?
כן, שואלים אותך, מה את עושה באמת?
כן. אוקיי, ומה את באמת עובדת?
כאילו, מה הדיי ג'וב שלך? כן. נחמד שאת רבה, אבל מה הדיי ג'וב?
בדיוק, בדיוק.
רגע, אני חייבת לשאול שנייה, מה באמת, כאילו, אם נגיד אני מדברת על...
אפרופו.
אז רגע, כאילו, מה באמת עושה רבה רפורמית ביום-יום? מה את עושה?
יש הרבה מאוד סוגים שרבות רפורמיות עושות, אני יכולה להגיד לך עליי, רוב העיסוק שלי זה לחתן, ובאמת ללוות זוגות. כל זוג שאני מחתנת, אני מפגשת איתו כ-4, 5, 6 מפגשים לפני, כל מפגש כ-2. אז רוב השבוע שלי יש לי זוגות שמגיעים אליי.
אוקיי.
חוץ מזה יש לי קבוצות שאני מנחה, קבוצות של אמהות בנות סביב בת מצווה. יש לי מרכז לזוגיות שמלווה זוגות. אני יזמית ועצמאית שצריכה הרבה מהזמן גם לכתוב פוסטים ולהתעסק במס הכנסה. שזה כמו כל עצמאית. אני הרבה מרצה גם, הרבה משתפת בפאנלים.
נשמע עמוס.
נשמע עמוס, כן. נשמע יזמי מאוד, כן.
כן, ממש. אני גם בחרתי להיות עצמאית, בחרתי לא ללכת להיות רבת קהילה. שזה הרבה מהרבות, הן שכירות, יש להן קהילה שהן הרבות שלהן, גם ממש, אגב, יזמיות וצריכות להמציא את הכל, אבל אני בחרתי להישאר עסק עצמאי לבד, מנותקת מהתנועה, אני בעצם עצמאית לכל דבר ועניין.
לא, אבל זה מעניין, כי לא ידעתי שזה באמת מה שהן עושות, זה יכול להיות רבות קהילה. גם זה לא ידעתי.
כן, אוקיי, אז זה היה אפרופו, זה דווקא קישור יפה. שבאיזשהו שלב אמרתי, וואי, זה לא מה שאני רוצה להיות. כאילו, זה לא מה שאני מדמיין את עצמי, בסוף רבת קהילה.
מה זה רבת קהילה? אני מצטערת שאנחנו פשוט לא יודעות.
לא, לא. כן. יש קהילות רפורמיות בכל הארץ, שהן קהילות שגם עושות קבלות שבת וחגים, וטקסי בר מצווה ובת מצווה, ויש להן בית מדרש. אז מי שהיא רבת קהילה, יש, כל אחת לוקחת את זה לכיוון שלה, אבל בגדול עושה את כל זה, מנהלת את כל הדבר הזה, מנהלת בעצם קהילה רפורמית, נותנת לה את כל המענים שצריך. יש כאלו בארץ, די הרבה, והלימודים שלנו די מכווינים לשם. אז היה איזה רגע שאמרתי, זה בכלל לא מה שאני רוצה לעשות. אני רואה את זה, וזה לא עושה לי את זה, אני לא מרגישה שזה מה שבא לי לעשות. ואז היה איזה רגע, טוב, אז אני לא צריכה ללכת במסלול הזה. אני באיזה חלום, מיודבט, שכל זה זה, ואני בטעות. ומה שחלטתי שאני לא הולכת. זה היה רגע לפני שנרשמתי ללימודי רבנות, ונרשמתי בכלל לתוכנית אחרת, ואני חושבת שזה יומיים לפני סיום ההרשמה, חלמתי איזה חלום בלילה, וקמתי ואמרתי, אני צריכה ללכת. אני הרבה שאני רוצה להיות, אבל אני צריכה ללכת להיות רבה. לא יכול להיות שאני מפספסת את הדבר הזה. ונרשמתי. ואז שנתיים בתוך הלימודים, שוב פעם היה לי איזה רגע, מה אני עושה? זה בכלל לא מעניין אותי, בכלל צריכה להיות פסיכולוגית, זה הרבה יותר מעניין אותי, אני צריכה להיות מטפלת זוגית, זה יותר... וכל פעם הייתה איזושהי בחירה, קצת כמו הביטוי לוחות שניים, שזה הבחירה המחודשת בדבר הזה, שאומרת, אוקיי, אני בוחרת בזה, לא כי זה האוטומט שלי, לא כי זה מה שהחלטתי בכיתה י"ב, לא מאיזה מקום של דווקאי, ממקום שאומר, זה ה-right place שלי, זה המקום שמדייק את כל הדברים האלה שאני אוהבת וטובה בהם בעולם, זה מסלול נכון, אנשים לא מבינים, אבל לי הוא נכון, אני אעשה לו מיתוג מחודש, זה שונה לבוא לזוג כמטפלת זוגית וכרבה, ויותר נכון לי לבוא כרבה, אבל זה בהחלט, בהחלט, היו בחירות כל פעם מחדש לבחור בזה.
אבל כאילו, למה רצית להיות רבה?
מבחינתי, זה מקצוע שיש בו גם הרבה מאוד עבודה בין אישית, עם אנשים, ברגעים מאוד משמעותיים בחיים שלהם, סביב חתונה, סביב ההתבגרות, סביב ילדת ילד. אז קודם כל יש את הפן הזה. יש בו גם את הפן הפומבי, שאני אדם של במה. יש בזה המקום של השירה שאני מאוד אוהבת, יש בזה המקום של המוזיקה, יש את המקום של הסתר ליבי, תמיד רציתי להיות שחקנית. והדבר הזה יש בו מזה. וגם זה מבחינתי שינוי חברתי מהותי, פמיניסטי, עמוק. כל פעם שאני מספיק שהנהג מונית שואל אותי, אז במה את עובדת? אז יש תמיד ההתלבטות, אם אני אומרת לו מורה, או התחילת הדיון הזה. קל וחומר שאני עומדת ומחתנת, שבדרך כלל בימים נורמליים זה, שאם לא קורונה, אז יש בערך 2-3 חתונות בשבוע, כפול 400 איש, זאת אומרת, יש כמעט 1,000 איש כל שבוע, שבזכותי ראו פעם ראשונה, אישה מקדשת, ומבחינתי, זה מין משלב את הכל, זה מחזיק את כל הדברים האלה, של לעשות משהו חברתי, משמעותי, שינוי, שמצד שני גם נוגע, מצד שלישי גם יש בו איזה שואו, שהוא גם חלק מהסיפור שלי, וגם תמיד אהבתי להיות מיוחדת.
בואי נגיד את האמת.
בדיוק.
איזה תשובה מעולה, איך אני שמחה ששאלתי את זה.
וואי, ממש.
אני חושבת שזה פשוט זו תשובה מעולה, כי אני חושבת גם עליי, אבל על הרבה אנשים, שמחפשים את הדבר ש... בכלל הדרך הזאת של לזהות את החוזקות שלך, ואת להגיד מה הדבר שיתאים לחוזקות האלה. אנשים מגיעים לה לחפש את איפה הם רוצים להיות בעולם ממיליון דרכים, ורק לא מהדרך הזאת של רגע, מה את אוהבת להביא, מה חשוב לך, שם תחפשי.
ממש, כאילו השילוב הזה של מה אני אוהבת, במה אני טובה, ומה השינוי שאני רוצה לראות בעולם, האמצע שלהם זה הרבנות.
וכאילו מגיל מאוד צעיר, נכון. היה לך את החיבור הזה.
אבל זה גם
הזה.
היה, אני אגיד שהוא, זה היה דיוק בדרך, כי מבחינתי להיות רבת קהילה, זה לא מתיישב שם בדיוק, או לעשות יום קבלות שבת, כל מיני דברים שאני יכולה לעשות כרבה, מבחינתי לא מתיישבים שם. זה כל הזמן הדיוק של הדרך הזאת. באיזשהו שלב שהעולם של החתונות התחיל, והעולם של הליווי הזוגי התחיל, אמרתי, בינגו, כאילו פה יושב איזה משהו מאוד 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 מדויק.
אני תוהה על ילדה בת 18 שמחליטה שזה מה שהיא רוצה להיות, זה לא שידעת שאת רוצה גם את זה וגם את זה, זה לא שהיה לך את זה בראש.
נכון, אבל כנראה שהרגשתי את זה, כנראה בדיוק. שעמדתי שמה כחזנית, כנראה את כל הזמן שאלתי מה התרגשתי מהעולם הזה, מאוד מאוד קשה לי לקמת את זה, אבל כנראה שזה מה שהרגשתי. היה שם איזה מקום מאוד 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 מדויק, שלא הרגשתי במקומות אחרים שהייתי בחיים שלי.
יש לך אינטואיציה מאוד חזקה לאורך כל הסיפור, ולאורך כל דבר שאת מספרת. שאת פשוט יודעת, אפילו החלום הזה יומיים לפני, שאת יודעת שזה מה שאני צריכה לעשות. ואת מקשיבה לזה, למרות הרבה אולי קולות מהסביבה, או אולי התנגדויות, זה לא מובן מאליו.
תודה, כיף לשמוע.
אבל כולנו...
ממש. לא, אני חושבת שאנחנו קצת כאלה.
אנחנו מקשיבות, אבל אני לא חושבת שברמה כזאת, ובטח לא מגיל כזה.
לא, לא מגיל כזה.
אני רק בגיל 30 בערך התחלתי ממש להקשיב לעצמי.
כן, מעניין מה, איזה סביבה צריכה להיות כדי שבגיל כזה צעיר, זה באמת יוכל להתפתח.
תגידי, אצל רפורמים זה שונה? נשים באמת שוות בדיוק, רבות רפורמיות שוות בדיוק לרבנים רפורמים?
מבחינת התנועה, מבחינת התפיסות של התנועה, בלי שום ספק. שוות לחלוטין. יש שוויון מלא בין נשים לגברים בכל תחום, אגב, יש שוויון מלא גם בין סטרייטים ללהטאבים בכל תחום, ובכלל באמונה של האדם באשר הוא אדם, זה ערך מאוד מאוד משמעותי בתנועה הרפורמית, ושוויון זה ערך מאוד משמעותי על כל גווניו, אז מבחינה רעיונית כן, עדיין אנחנו חיים במדינת ישראל.
ובעולם, להיות... ובפטריארכיה.
נכון, נכון. בכל תחום לדעתי להיות אישה שונה מלהיות גבר, קל וחומר בתחום כל כך גברי, במדינת ישראל. אז אני הרבה פעמים אומרת לקולגות שלי, הרבנים הרפורמים, אני ואתה לא באותו מקצוע. למדנו יחד, הוסמכנו יחד, אנחנו עושים את אותם דברים, אני ואתה לא באותו מקצוע. את יודעת כמה פעמים אני מקבלת טלפונים, שאומרים לי, שמענו עליך דברים נהדרים, וזה, יש לך מישהו להמליץ לנו שבדיוק בדיוק כמוך, אבל גבר? כמה פעמים אנשים מבקשים ממני המלצות לגבר מחתן רפורמי.
זוגות חילונים, כאילו זוגות חילונים או רפורמים שפשוט רוצים
כן, שבוחרים להתחתן בתנועה רפורמית. את יודעת שהרכזת של התנועה הרפורמית סיפרה לי לא מזמן, ב-2019 התקשרו 350 זוגות בערך להתעניין בחתונה, ולכולם ישר מציעה רבות, כי צריך לקדם את הרבות. 8 הסכימו. זה מעניין, כי בחתונות ספציפית הבעיה היא הרבה הרבה יותר גדולה. לעומת כל שאר התקסים, וכי רבני קהילות כבר יש כמעט חצי חצי רבות ורבנים, וגם בר מצוות ובת מצוות משהו שם נפרץ, בחתונות, נשים רוצים רב, והם לפעמים גם מבקשים שיהיה לו זקן, כדי שהוא ייראה, וזה מדהים, יש ממש בעיה גדולה בתחום הזה לנשים. גם בארגונים החילונים, המחקר האחרון הראה, שמתוך החתונות שלא נערכות ברבנות, רק 1.2% נערכות על ידי נשים.
וואו, למה רוצים שם גבר? בשביל האורחים שלהם כן. או בשביל עצמם?
אני חושבת מכמה סיבות. אני חושבת שהם אומרים בשביל ההורים. אני חושבת שגם הנראות של הדבר הזה, והם רוצים שזה ייראה, ושהסבתא לא תבחין, כדי לא לראות מוזרים, כי זה אימג' שישב לנו כל כך עמוק, ולא בא להם להיות אחרים באימג' הזה. וגם לדעתי, כי זה קשור לאיך אנחנו מדמיינים את אלוהים, או דת, או איש דת. זה לא אישה. ג'ינג'ית. שוב, אני חושבת שברגע שזה נפרץ, וזה נפרץ, אני היום מחתנת 70 זוגות בשנה, אז זה נפרץ, אבל כל כך הרבה סיפורים, או של זוגות שכבר רוצים, ופתאום ההורים הבינו שזאת אישה, ואין להם בעיה עם חתונה רפורמית, ואין להם כל דבר, אבל לא, עד אישה. אני זוכרת שזה קלה שלי אמרה, כאילו גדלה בתל אביב, זוג הורים רופאים, 3 בנות, אמרתי, הסתכלתי על אבא שלי, ואמרתי לו, אני לא מאמינה שאתה אומר לי, למה אישה? ממך? בחיים שלי לא שמעתי אותך, אתה כל החיים דוחף אותנו קדימה כבנות, אז הכל איזה נשבין, אתה אומר לי למה אישה? אומר לי, כן, אני מיני דת, שם צריך גברים. אז נראה לי זה אומר הרבה, יש לי רגעים של יאוש לפעמים.
למרות ש70 חתולות בשנה, זה מהמם.
נכון.
כן.
לא, לא, אני במקום מאוד טוב, אבל אני כל זה יודעת עם עצמי, שאם הייתי גבר, הייתי עושה פי 5. בלי כן. שום ספק. וזאת חוויה קשה להרגיש אותה פעם בכמה זמן, להיזכר בזה. שכנראה מהזוגות ששומעים עליי המלצות, 1 ל-10 אולי מתקשרים, כי אני אישה.
זה לא מפתיע אותי, כאילו, זה עצוב לי, כן? אבל זה לא מפתיע אותי, אני גדלתי בבית דתי, אני יודעת שבחתונות שהלכנו אליהם, כמשפחה שהיה רב רפורמי, אני יודעת, זוכרת שאבא שלי לא אהב את הרעיון בכלל.
אגב, אני אגיד שהלכתית אגב, אין עם זה שום בעיה, הלכתית לא צריך רב מחתן. רב מחתן זה משהו שיש 150 שנה. אני עשיתי את התזה הרבנית שלי לחתונות, חקרתי לחפש לפני המבנים רבנים חתנים, הם לא חיתנו, האבא חיתן, היו קהילות שזה היה תפקיד של הנשים החכמות של הכפר.
באמת?
כן, הקמה...
יהודי?
כן, אמרו הקמה של בית, זה תפקיד של נשים, אין עניין הלכתי ברב מחתן, בטח לא בגבר, זה שבמדינת ישראל החליטו שרק רב אורתודוקס רשום ברבנות יכול לחתן, זאת פוליטיקה של זהויות של 70 השנה האחרונות, אבל הכל אצלנו כל כך מעורבב שאנחנו בטוחים שככה זה היה מאז ומעולם. זאת חלק מהתפיסה שלי, שצריך שנייה לעצור ולשאול ולהתבונן ולהבין מאיפה דברים התפתחו, ולראות שתנועה ושינוי זה משהו שתמיד היה בעולם היהודי. וזה כן, זה קשה מאוד להיות בתחום שכל מי שתגידי לו את זה ירים גבה. זה יכול להיות כל מיני גבות. זה יכול להיות גבת התפעלות, זה יכול להיות גבת מה זה, זה יכול להיות גבת לא אומרים רבנית, אגב לא, רבנית זה יש את הרב, אנחנו לא אוהבות שקוראים לנו רבניות, וזה יכול להיות גבת אוי ואבוי אלוהים ישמור, כזה. אני אגיד שיש לי הרבה זוגות שמגיעים כי הם רוצים אישה, יש לי הרבה שאומרים לי, אנחנו איתך למרות שאת אישה, זה לא אוטומט שאנו הולכת על אישה, זה אפילו לא קל לנו, אבל אנחנו רוצים את מה שיש לך להציע ואנחנו מוכנים.
זה כל כך מקסים בעיניי שהטקס הזה דווקא יהיה של אישה. נכון. זה כאילו כמו שאמרת על החכמות הכפר. הכי מתבקש.
אז בסוף כל טקס תמיד יעמדו טור של אנשים להגיד, איזה יופי, אני זוכרת פעם איזה סבתא תימניה כזו דתייה ניגשה אליי, אמרה לי, ככה נראית הגאולה. זה היה כל כך מרגש, אני חושבת, וזה תמיד טור של אנשים, אגב לא רק של נשים, תמיד זה מפתיע אותי, גברים, מבוגרים, ממש באים להגיד, וואו, איזה יופי, בחיים לא ראינו. וזה מדהים שיש עוד תחום בעולם שבחיים לא ראו בו נשים. זה ממש מדהים לחשוב על זה, שיש עוד תחום שלם, שנשים הם מחוץ לו. אני זוכרת שהיה לי איזה זוג שהגיעו לי בהתחלה רק לעשות תהליך, כי הם אמרו לי מראש, אין סיכוי שאבא שלנו יאשר אישה מחתנת, כאילו משפחה מין מסורתית, ותוך כדי התהליך נוצר בינינו קשר נורא נורא קרוב, והם אמרו, טוב, אנחנו ממש רוצים שתחתני אותנו, אנחנו נתמודד עם אבא, עם אבא שלו, ובאמת זה לא היה קל, וכשהגעתי, חתמנו שם על הכתובה, הוא לא הסכים אפילו להתיישב, אבא הוא מאוד כעס, ובסוף החופה הוא ניגש אליי, שבני גדול כזה, אמר לי, מכילה, מכילה, מכילה. זה היה הטקס הכי יפה שהייתי בו, והכי יהודי שהייתי בו. ואני שולח את 3 הילדים הקטנים שלי אלייך, אני דוחף אותם. ויש לנו מה ללמוד מהדור הצעיר. זה גם מבחינתי לא מאבק. כשאני עומדת ומחתנת, אני אף פעם לא אומרת מה אנחנו לא, ונגד מה אנחנו. מבחינתי זה פשוט לחתן, להיות שם עם הזוג, בעת רצון הזאת. ואני חושבת שכשרואים את זה, אומרים, וואי, זה בעצם מה שגיוני. קצת מעודד אותי, אני פעם דיברתי עם אמא של חברה שלי, אחת מרופאות המשפחה הראשונות בארץ, והיא אמרה לי שכשהיא נכנסה להיות רופאת משפחה בחיפה, כל המטופלים עזבו. כי נכנסה רופאה. אז מבחינתי זה, אוקיי, אז יום אחד שהבת שלי תתחתן, זה בכלל לא יהיה שאלה. שהדור שלנו יחתן את הילדים שלו, בתקווה גדולה, זה בכלל לא יהיה עניין. מה המגדר של מי שעומד שם?
אני ממש חושבת ככה, זה פשוט כל כך הגיוני, ממש נראה לי שזה ישתנה.
אמן, אבל אנחנו צריכים לשנות את זה, אנחנו צריכים להיות שם, אנחנו צריכים לייצר את האימג'ים האלה. תמיד שאני עושה תפילות או זה, ואני רואה את הילדים הקטנים, ושאני אומר, מם, בא לי שאני אהיה האימג'. הבת שלי ראתה לא מזמן בת הים הקטנה, והיה שם את הכומר שמחתן. אז אמרת לי, אמא, תראי, גם גברים רוצים לעשות את זה. אמרתי, אוקיי.
כן, זה כמו שאמרתי שילדים באנגליה שואלים לפעמים אם גם גברים יכולים להיות מלך. כי הם ראו רק את קווין אליזבת כבר המון 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 שנים.
אז כאילו,
זה אדיר. זה אדיר. את צודקת, זה האימג' שתבוא בי, כי זה כל כך חשוב הייצוג.
אבל זה ממש כמו דימוי גוף, פשוט להראות עוד מודלים ועוד סוגים, ולראות שזה לגיטימי, ולגמרי עדיף שיהיה כמה שיותר.
הדווי שכל מי ש... כבר עושה את הצעד הכל כך חשוב בעיניי, לא להתחתן ברבנות, או אפילו להתחתן ברבנות, אבל לעשות טקס אישי, משמעותי, שמייצג אותם, שהוא שוויוני, שמייצג את הזוגיות שלהם, שכל זה אני חושבת דבר חשוב ונפלא. תביאו לשם גם נשים. יש נשים נפלאות, נפלאות בתחום הזה, ובאמת כל כך הגיוני, וזה מקום מאוד מאוד פומבי. לעומת הרבה טקסים אחרים, זה מקום מאוד מאוד פומבי, ויש ערך גדול לפומביות הזאת בעיניי.
את אומרת שמאוד חיפשת את הטקסיות הזאת, ומאוד אהבת אותה כשראית אותה, אז איך את מביאה את הטקסיות הזאת לתוך התהליך של הליווי לקראת החתונה לזוגות?
אז אני באמת מאוד אוהבת טקסים. יש משפט פולני מאוד מוצלח, שאומר שהצרות מגיעות מעצמם, את הסמכות צריך לארגן.
זה הולך להיות סטיקר איפשהו.
לגמרי, סטיקר שאני יוציא יום אחד, אז בעיניי זה פשוט משפט מעולה, הוא הולך איתי מאוד חזק, אני אומרת אותו תמיד לכל הזוגות. אנחנו חיים על איזה רכבת אוטומטית מטורפת, שמה שעוצר אותה הרבה פעמים, הוא לא בטובתנו ולא בבחירתנו, להלן הקורונה ועוד הרבה דברים. ובאמת בעיניי יש משהו בלעצור ולייצר, אני אוהבת לקרוא לזה נקודות תצפית בטיול. שכמו שאתה הרבה פעמים את הולכת בטיול, ואת בעיקר עסוקה באבן הקטנה, כמו החיים ובעלייה ושאת עייפה, ואז את מגיעה לזה נקודת תצפית, ואת מרימה את הראש, ואת אומרת, וואו, הגעתי לכאן. עכשיו, את כבר חצי שעה הולכת על הקו נוף הזה. אבל עצם זה שעצרת והרמת את העיניים, מייצר איזו חוויה אחרת, גם של התפעלות, גם של הודעה, גם של בחירה, כי את אומרת, רגע, אני עכשיו נחש, עולה בירידה, עובדת, מקצר את ההליכים. ומבחינתי, דיברנו קודם על רפריימינג של רבה, אם הייתי יכולה לקרוא עצמי מייצרת נקודות תצפית, זה מה שהייתי קוראת לעצמי, כי זה הסיפור, וזה הסיפור של טקסים, בטח בעולם חילוני, שאין, הטקס הוא לא רגע טרנספורמטיבי. בעולם הדתי, טקס הוא רגע טרנספורמטיבי, צריך להתחתן כדי לחיות חיים משותפים, כדי להיות, לחיות פה אותו בית, להיות באינטימיות ביחד. ואז מגיע הציבור החילוני ואומר, אני גם רוצה טקסים, אבל אצלי לא משתנה שום דבר. ואז זה ממש מכריח אותנו לשאול, אז מה אנחנו עושים פה? ומבחינתי מה שאנחנו עושים פה זה לייצר משמעות, זה לייצר עצירה, זה לייצר בחירה, דיוק, התבוננות. זה התפקיד של טקסים בכלל. גם בשישי בערב שאני מדליקה נרות עם המשפחה וכל אחד אצלנו בבית, כל אחד אומר רגע משהו שהיה לו כיף השבוע ומשהו מאחל עצמו לשבוע הבא. ויש לי ילדה בת 5 והיא עושה את זה וזה מקסים. מבחינתי זה התפקיד של טקסים בחיינו. וזה מה שאני עושה עם אנשים שאני מלווה לשלל טקסים בחיים. אני מאוד מאמינה בללמוד את הטקס, ולהיות בעלי בית בתוכו. זוג מגיע לחתונה, אז אני אומרת, בוא שנייה, אני אהיה בעלי בית בטקס הזה. בוא נכיר אותו לעומקו, מאיפה יתפתח כל דבר, מה הלכה, מה מסורת, מה עומד מאחורי הדברים. ובאמת נמצא שם תהליך של יצירת הטקס מחדש, על בסיס הטקס הישן. ברוב המקרים הם בוחרים להשאיר את הטקס כמעט כמו שהוא, אחרי שהם מבינים אותו, כי יש חוכמה בטקסים, יש חוכמת הטקסים. זאת רמה אחת, והרמה השנייה זה איך הדבר הזה מכניס משמעות לחיים שלנו. אז נגיד אחת הדוגמאות זאת כתובה. בגדול, בעולם העתיק כתובה היא הסכם ממון, שאגב בעיניים היסטוריות באמת דאג לנשים, זה היה מדהים שהיהדות הביאה פתאום מסמך, שאומר חביבי אתה לא עושה פה עסקה, שמחר לא תוכל להגיד לא רוצה יותר. אסור לו לאדם לעשות את אשתו ולא כתובה, שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה. באמת בעולם היסטורי של אנשים לא היה שום זכות בחירה, זה היה מהלך מדהים, אבל מאז התקדמנו. אז אני תמיד אומרת לזוגות, בואו ניקח את הרעיון הזה, שלכתוב מסמך שמגן על החלש. אבל היום החלש זה כבר לא האישה, היום החלש זה הקשר. הוא זה שצריך הגנה. ווואלה, זוג יצא לחיים משותפים. כנראה המשימה הקשה והמתגמלת בעיניי, הגדולה שיש לו לאדם בחייו, ולא כותב מחשבות, ולא כותב מטרות. ובאמת, מה שאני עושה עם זוגות, זה איזשהו תהליך של כתיבת כתובה כזאת, של מה אנחנו רוצים, לאן אנחנו הולכים, אזימות כזה, אני אספר לכם סיפור שלפני כמה חודשים פגשתי איזה קלה שלי בירושלים. התרגשנו להיפגש, ישבנו לקפה. זאת אומרת, יו, השבוע חשבנו עלייך. באמת, למה חשבתם עליי? זאת אומרת לי, נולדה לנו תינוקת לפני חצי שנה, והשבוע אמרתי לערן, בן זוג שלה, אני רוצה 3 פעמים בשבוע לחזור ליוגה, בבקרים. אמר לי, אני לא יכול ללכת לעבודה, ולא נביא מטפלת בשביל 3 פעמים, ותחכי. אמרתי, במקום התעצבן עליו, ולהבין שהוא לא מבין אותי. אמרתי לו, בוא לכתובה שלנו. והם הלכו לכתובה שכתבנו יחד בתהליך, הורידו אותה, תלויה להם ליד המיטה. אמר לי, התחלנו לקרוא אותה, והדבר הראשון או השני שכתוב שם, זה שכל אחד יעשה את מלוא מאמציו, לשמור על התחביבים והעולם הפרטי של השני. אמר לי, ממש תוך כדי שאנחנו קוראים את זה, הוא מסתכל, אמר לי, בוא נה, איזה אידיוט אני, ברור שתלכי ליוגה. זה יותר חשוב עכשיו מהכל. עכשיו אנחנו עושים פליק-פלקים באוויר שנינו, כדי שאת תלכי ליוגה. זה בסיס זוגי שלנו. אהבתי על הסיפור הזה.
מקסים, ממש.
ממש.
כי החיים מערבבים, שוב המהירות שבה אנחנו עולים על הרכבת הזאת, שבסוף, בדיעבד, שקורה לנו משהו רע, אנחנו מסתכלים ואומרים, יואו, אם רק היינו. במקום לבחור בזה מלכתחילה, אז בעיניי לקחנו את הרעיון של הכתובה. מצד אחד אנחנו לא עושים את המסורתי היום, כי בעיניי הוא מאוד מאוד בעייתי, ומאוד באמת סותר את הזוגיות שאותה אנחנו חוגגים. ומצד שני לא זרקנו את זה, לקחנו מזה השראה. לקחנו מזה את המהות של זה, ואמרנו, אוקיי, איך זה מדבר את העולם שלנו היום? אגב, ככה היהדות הייתה מאז ומעולם. ואני רוצה להחזיר את התנועה, אני חושבת שלנו, כציבור חילוני, שהרבה פעמים מאוד כזה בחומר, יש כוח מאוד גדול לרוח, ולעצירה, ולמשמעות, והיהדות היא גם שלנו. אבל חייבים להפוך את המדברת, את שפתנו, בשביל שזה יהיה רלוונטי. לא כל פעם שנוגעים במשהו יהודי, זה אומר שעכשיו גם זה מגיע עם סל דברים שהם מאוד מאוד שונים מעולם החילוני. דברים יכולים ללכת גם וגם בעיניי. הרבה פעמים אומרים לי, יופי, אתם בוחרים מה שנוח לכם. אני אומרת, אתם יודעים, זה כל כך לא נוח. אם הייתי רוצה לבחור, אז הייתי או חילונית, או דתיה, שמה נוח. במקום הזה, הרפורמי, שהוא גם זהותית החוצה, וגם זהותית פנימה. הבת שלי עכשיו עולה לכיתה א' לבית ספר משלב של דתיים וחילונים. אז אמרתי לי, אז מה אנחנו? שאלה טובה? לא, אוקיי, בוא נפתח את השיחה. אז אני אומרת לה, אנחנו רפורמים. מה זה רפורמים? מי עוד רפורמי? יש עוד רפורמים? זה בטח לא המקום הנוח להיות בו.
אני חושבת שאחד הדברים שהכי מורכבים היו לי ביציאה בשאלה, היה לעצב לעצמי מחדש ערכים, ודיברנו על זה בפרק על יציאה בשאלה, להבין שזה כן ערכים, זה לא
להיעדר,
ויש בזה משהו באמת נורא קשה, אז גם אצלכם, זה לא ש... כן, אנחנו פשוט מבטרים על מה שלא בא לנו. כל ויתור כזה הוא דין ודברים עם הוויתור.
ממש. ושוב, וזה מה שמניע אותי, שוב, גם עם זוגות וגם בתקסים אחרים, בוא נבין, בוא נהיה בעלי בית. ואני יכולה להגיד לכם, כמות הפעמים שבסוף תהליכים זוגות אמרו לי, שזאת דרך שאנחנו יכולים להתחבר אליה. אני באמת חושבת שהרבה מהציבור הישראלי יכול למצוא את דרכו בתנועה הרפורמית. פשוט צריך לעבור שם על הרים של הרים של דמוניזציה ושנאה ודמות מסוימת שאנחנו מדמיינים שם. ושוב, זה לא קל, אני לפעמים לא מציגה את עצמי כרבה רפורמית. מוותרת על ההגדרה הזאת כדי שלא יתייגו אותי שם ויגידו, אז זה לא בשבילי הדבר הזה. ילדתי בבית חולים חרדי, ילדה אותי מילדת חרדית, ואז היא ממלאת הטופס, שם זה מקצוע, אז אני מסתכלת אליה, אני חושבת שהיא הולכת לילד אותי עכשיו, אני אומרת לה, מורה. אנחנו ממשיכים. יצור בסוף הלידה, שאתה ארוכה ומזעזעת, היא באה ואומרת לי, תני לי ברכה. נשים יולדות, יש להם... אז נתתי לה ברכה. עכשיו אני יודעת, תתת ברכות. כן, תעשה, יודעת, מי שברך, עם שמות של אמהות, עם תכונות שלהם, מי ש... היא מסתכלת עליי, ומין... אז אני אומרת לה, מורה למחשבת ישראל.
ואז היה איזה רגע, שאולי תספר לנו מתי הוא היה, שאמרת שחוץ מלחתן זוגות כרבה, את לוקחת את העסק הזה צעד קדימה?
כן, זה חלום של הרבה זמן. אפרופו אומץ, זה משהו שבאמת חלמתי. כבר הרבה שנים, שם לעומת דברים אחרים לא קופצתי למים מהר, כי ראיתי מה קורה לזוגות לפני חתונה. זאת אומרת, כמה זה מצליח, כמה זה משמעותי להם. עלה גם צורך של זוגות שכבר חיתנתי להמשיך ללוות אותם עוד בכל מיני שלבים בחיים. אמרתי, וואלה, זה לא רלוונטי רק לזוגות לפני חתונה. הדבר הזה של לבוא ולעצור ולדבר על הזוגיות שלך, ולחשוב לאן הולכים, זה מתנה אדירה לזוגות בכל שלבים בחיים. וזה מדהים, כי זוגיות, נגיד הדור שלנו, לעומת זה שיש לנו המון המון התעסקות מקצועית. אתם, למכם, אני לא צריכה להגיד כמה דברים מסביב, שזה מדהים בעיניי, כן? סביב ההתפתחות, הספירל הפנימה הזאת המקצועית. וגם בהורות. מלא הדרכות הורים, וההבנה שלא נולדנו להיות הורים, צריך ללמוד את זה ולדייק את זה, ולנו כל ערב כמעט יש שיחה, מה עשינו נכון, מה לא עשינו נכון, מה מחר נעשה, וזוגיות, שם אין את זה. או שמחפשים זוגיות, או כשעלינו על סרטון, ואז אנחנו הולכים לטיפול זוגי. וכאילו כל השנתיים, שלוש באמצע, אין עיסוק בעבודה זוגית, בללמוד להיות בני זוג, בלחשוב רגע, אוקיי, נולד לנו תינוק, מה זה עשה לזוגיות שלנו, מה אנחנו רוצים ממנה, לאן אנחנו הולכים. וגם אני מאוד 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 מאמינה בזוגיות. גם הבן זוג שלי הוא באמת המעגן הכי גדול של החיים שלי, הוא המשענת ומקפצה, אני תמיד אוהבת להגיד מי שמחזיק לי את החוט של האפיפון, הוא הכוח, המשאב הכי גדול של החיים שלי וחוויה שלי.
איזה דבר מדהים להגיד.
ואני באמת מאמינה בזה, אני מאמינה שזוגיות זה אחד הדברים שאנחנו בוחרים בתוך החיים שלנו. ומעט מאוד אני מרגישה יש עבודה זוגית והתפתחות זוגית, וזה קל התפתחות אדיר, אדיר.
זה באמת העניין של אפילו ללכת לטיפול זוגי עוד לפני שיש בעיה. כלומר, באמת לעבוד על הזוגיות כמשהו שמפתח אותך, בלי קשר לה אם טוב עכשיו או לא טוב עכשיו, פשוט
כן.
כי לחיות בזוג עם עוד מישהו באותו בית, מפתח, משנה, משפיע על החיים שלך מאוד מאוד מאוד.
לגמרי, גם אני הולכת לכנס עצמאיות, לכנסי עצמאיות שכנרת כן. מדברת בהם, כי לא כי הגעתי לאיזה משבר בעצמאות שלי, כי אני יודעת שכל זמן יש לי מה ללמוד ומה להתפתח, ומקומות שאני פחות טובה בהם, ותחשבו כמה זה מדהים, איך אין את הדבר הזה בזוגיות? אין מקומות לג'ים, כזה לוב ג'ים כזה, כאילו... והרגשתי שזוגות כל כך מתרגשים בדבר הזה שלפני חתונה, זה חייב לגעת בעוד תחומים בחיים, בעוד שלבים. והרבה שנים חלמתי לעשות משהו עם זה לזוגות בעוד שלבים. ולפני שנתיים, אז טיפה ראשונה ככה להגיד, יאללה, אני הולכת על זה ומקימה מרכז, נקרא מקום לזוגיות. זה ממש דרש ממני המון אומץ. זה מעניין, לעומת דברים אחרים שכזה קפצתי ובלי בעיה, שם הרגשתי, רגע, מי שמי, איזה מנדט יש לי, למה שיבואו, עדיין אני בשאלות האלה.
זה גם הרבה אימפוסטר סינדרום.
נכון, גם.
כאילו, תסמונת המתחזה.
כן.
מתחזה.
נכון, זה כן. גם מאוד קיים.
אבל את עושה את זה בסוף, וזה מה שחשוב.
כן, אני עושה את זה, זה מצליח הרבה יותר טוב משחשבתי, אז זה נותן לי אומץ. חמצת פה. כן. בפסח למשל עשיתי, פתאום אמרתי, בוא נה, יש מלא זוגות שהולכים להיות עכשיו לבד, לראשונה בליל הסדר. אז בניתי מין קיט מקביל להגדה, שהוא קיט זוגי ברוח הסדר. כי לעשות זמן זוגי, אם אתם כבר פה, תעשו זמן זוגי. והזמינו את זה 750 זוגות. ואז הבנתי, וואו, זה יושב פה על צורך גדול. כאילו זה גם היה ספציפית הקורונה, ובאמת הסדר פסח שהיה, ואני מרגישה שאנשים צמאים לדבר הזה, הם צמאים למשמעות.
כשסוגרים אותם בבית, אז כאילו הם אומרים, טוב, אני חייב להתמודד עם האיש הזה, שיושב פה איתי.
נכון, זה לא הסכם שחתמנו עליו בשום דרך להיות כל כך הרבה זמן ביחד. זה באמת, אני חושבת שזו תקופה מאוד מאתגרת לזוגיות, ובגלל זה אני מרגישה שיש פה עוד יותר עת רצון לרעיון הזה של זמן זוגי. יש משפט יהודי שאומר, בעקבות המעשים נמשכים הלבבות. והרבה פעמים אנחנו באיזה חוויה של, טוב, כאילו, אם נרצה להיות אחת עם השנייה, אז נהיה אחת עם השנייה. אם נרצה להיות במיניות, אז נהיה במיניות, פתאום זה יקרה. והמציאות לא, זה לא קורה. ככל שעוברים שנים זה יותר קשה. ובעיניי לייצר זמנים, שמה שאנחנו עושים עכשיו, זה משקיעים בזה זמן. עוד ביטוי יהודי, הנה פורצת לי הרבה. זה לקבוע עיתים לתורה. עיתים מלשון זמן, אז מבחינתי, לקבוע עיתים לזוגיות. ועיתים שהם לא רק חוויה משותפת, אלא הם גם באמת להשאיר ולדבר ולחזק את המרחב, את האורגניזם חי השלישי הזה בינינו. אז המרכז הזוגיות הוא לא מקום פיזי. יט. הוא בעצם רעיון לעסוק בזוגיות בכל מיני שלבים בחיים, ויש לו כל מיני אפיקים שיצרתי. יש גם הרצאות שאני עושה בכל מיני מקומות בארץ. יש את הערבים שלפני שבא קורונה ורסה לנו. אז הייתי עושה במסעדות, או ביום שישי בבוקר עם סלסלות פיקניק בפארק. כל מיני פורמטים לזוגות לבוא, וגם להתפנק, וגם להשקיע בזוגיות שלהם בתוכן משמעותי. ולאור הקורונה, אז גם יצרתי כאלה חבילות שמגיעות הביתה, שהם מקבלים ערכה עכשיו לדייט של שעתיים, שהוא דייט שיש בו כיף, ויש בו צחוק, ויש בו קרבה, ויש בו באמת הרבה מאוד עיסוק של טוב אחד בשני, ושל תוכן ומשמעות. יש לי מיליון חלומות לאן זה יכול להגיע, ומה יהיה עם המקום לזוגיות הזה, וזה ממש מכניס בי חיות גדולה לחלום את זה, ואני ממש מאמינה בדבר הזה, וחושבת שהוא בשורה גדולה, ושיוכל לעשות תיקון אמיתי גם בבתים של אנשים, אפילו בחברה, שאנשים יהיה להם יותר טוב במרחב הזוגי שלהם, הם יהיו באופן אובייקטיבי יותר טוב להם בכל שאר התחומים בחיים. זהו, אז אני ב-rising up.
ומדייקת עם הדרך את הדרך, בדיוק, כמו תמיד.
בדיוק, ממש.
אז רק נגיד לפני שאנחנו מסיימות, שאת תמר אפשר למצוא דרך עמודי הפייסבוק שלה, יש לה שניים. אחד נקרא תמר גור קראוזה, חתונה ברוח שלכם, ואחר נקרא זמן זוגי, תמר גור קראוזה, נכון? אוקיי. נכון. ואנחנו כמובן שמות בפוסט, כרגיל, לינקים לעמודי פייסבוק, נשים גם טלפון, כדי שכולן יוכלו להגיע אלייך בקלות.
תודה רבה שבאת.
תודה.
אנחנו מזכירות שיש לנו קבוצת פייסבוק, שנקראת ביסמות ויפרח. לקבוצה נכנסים עם סיסמת כניסה שמשתנה כל פרק. הסיסמה של הפרק הזה היא סוכריות גומי. ביי.
ביי.